ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף עין א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס, עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו אומן יהודי שקיבל יין נסך בשכרו. כידוע שיין נסך הוא דבר שאסור בהנאה, כפי שהסברנו בעבר לא מעט פעמים. כעת אנחנו פונים למשנה, אומנים ישראל ששלח להם העובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרן. מותר לומר, האומן הישראל יכול להגיד לגוי, תן לנו את דמיה. אבל מי שנכנסה לרשותן, אסור. רש"י, מותר לומר תן לנו את דמיה, דה לא קנו לה. היהודים בשלב הזה עוד לא קנו את היין נסך, והוא אינו חייב להן אלא מעות. ותניא ליאל, ישראל שנושה בעובי כוכבים, מנה, שהיה חוב לישראל לגבות מהגוי, של מנה של 100 שקל, מחר ולכוכבים בבילו, אם הגוי מחר פסל צלם להביא ליהודי את הכסף שהוא קיבל תמורתו, או יין נסך והבילו, או שהגוי מחר חבית יין נסך ושילם עם הכספים האלו ליהודי, מותר. אבל כפי שהמשנה ציינה, אם היהודי כבר עשה קניין ורכש כתשלום את היין נסך, זה כבר מאוחר. הגמרא אומר ביהודה מרב, מותר לאדם לומר לו עובי כוכבים, צא והפס עליי מנת המלך. צריכים להסביר מה זה הפס עליי. אז נסתכל ברש"י, צא והפס עליי מנת המלך, ארנונה, מין מס כמו שיש גם היום, סוג של מס שנקראת ארנונה, שהיו נותנים מתבואותיהן ומבהמותיהן האיסור למלך, מס נגיד מס 10%, וישראל זה שחייב לתת למלך יין, מותר לומר לעובד כוכבים אפס עליי. ויאף אגב דקה יאיב לי אי עובד כוכבים יין נסר, למרות שהגוי שהתבקש על ידי היהודי לשלם עבורו את המס, הגוי שילם לו ביין נסר, והי ישראל פרה לי דמיה, ואחר כך היהודי ישלם לגוי ששילם עבור את המס עם היין נסך, הוא ישלם, היהודי ישלם לגוי כספים. כיוון דהבי מצי לסלוקי לשליחה דמלכה בזוזים, מאחר שהגוי היה אופציה, היה לו אופציה לשלם לשליח המלך כספים, כי יאיב לי עובד כוכבים יין נסך לאו שלוחי ישראל הוא. זה שהגוי בחר לשלם את המס עם יין נסך, שווה כסף במקום מזומנים, זה החלטה של הגוי, החלטה של הגוי, ולא פועל בדבר הזה בשליחות הישראל. ולכן הגמרא רב פוסק שיהודי יכול לבקש מגוי לשלם עבורו את המס, ולמרות שהתשלום בפועל מצד הגוי לשלטונות יהיה עם יין נסך. ושוב פעם, החידוש הוא שאחר כך שהישראל משלם לגוי כסף תמורת מה שהגוי עשה, זה בסדר. מי טבעי, הגמרא שואלת, אל יאמר אדם לעובד כוכבים אל תחתי לאוצר. שוב פעם, המילים האלו צריכים בירור, מה זה לאוצר? רש"י, אל תחתי לאוצר, היכנס במקומי להפיס את השוטר, כמו זה יעצור בעמי. אז שוב פעם, זה מין בקשה מצד הישראל לגוי שישלם עבורו לשוטר, זה כנראה נציג השלטונות. והמקור פה אומר לא לעשות את זה, כי ורשי מנמק את זה בהמשך, כי כל מה שהגוי ייתן עבור אותו ישראל לשלטונות, נחשב שהגוי עובד במקום כמו בשליחות הישראל. ואז אם הגוי ישלם ביין נסך, זה נחשב כאילו הישראל עשה כך, וזה אסור. הגמרא עונה, אמרני רב. רב מסביר או עונה בגלל התקפה הזאת, אומר, אול תחתי לעוצר כאמרית, אתה מקשה עליי מהמקרה הזה, לא דמיה אלא לה. מה שאמרתי, מה שהגמרא אמרה, רב יהודה מרב, מה שהוא אמר, הוא דומה רק אלא לה, לסיפה. אבל אומר לו, מלטני מן העוצר. רשי כותב, אבל אומר לו, מלטני מן העוצר, דכיוון דאפשר לסלוקי בזוזי, הלכך למיטב לחמרה, לאו שלוחי הוא. אם כבר רוצים להזכיר את העניין של העוצר, אתה יכול לראות מהספר דווקא סיוע למה שאני אמרתי. מאחר ש היה אפשרות לשלם עם כסף, והגוי שילם ביין נסך, הוא לא נחשב כשליח של הישראל בתשלום הזה לשלטונות. המשנה, המוכיר יינו לעובד כוכבים. אנחנו כעת מתחילים נושא של קניין עם גויים. איזו קניין מועיל עם גויים? אז המוכיר יינו ליין לעובי כוכבים, פסק השלום מדד, אם פסקו המחיר, קבעו את המחיר, כמו פר ליטר, תשלם כך וכך, אז המחיר הבסיסי ידוע מראש, עד שלא מדד, כוונה, עוד לא מדדו, אז לא יודעים את הסכום הסופי באופן מפורט. אז אם פעלו בצורה כזאת שקבעו את המחיר לפני המדידה, ואז מודדים את היין היהודי שמוכר לגוי, מודד לו את היין, דמיו מותרים. כי הקניין נגמר פה לפני שהגוי נגע ביין. אז אם הקניין נגמר, זה קובע את החוב כספי. אז זה שאחר כך היין הופך להיות יין נסך ברשות הגוי, זה לא צריך להיות בעיה של היהודי. החוב נעשתה בהכשר, בכשרות. אבל סיטואציה הפוכה, מדד עד שלא פסק, אם הישראל מדד לנוכרי יין בלי קביעת מחיר, אז אין כאן, לא יהיה שום קניין עדיין. בינתיים הגוי ידע ביין, ואיזו יין, נוגע ביין שהוא עוד לא קנה, זה יין ישראל, אז זה הופך להיות יין נסך של יהודי. זה שאחר כך גומרים את הקניין, זה לא עוזר ליהודי, כי הוא מקבל עכשיו כסף תמועת יין נסך, וזה אסור. הנושא שכתבנו בשוליים, ואנחנו מציינים שזה נושא ארוך מבחינת דפים, זה עד עין בית עמוד א', קניין משיכה בעובדי כוכבים. המבנה מראה צורת בית, והם הבלטנו בגמרא המימר ואחר כך המשי, הם דעות בהנהל. אנחנו מכירים בתחום הלכות קניין, קניין משיכה, הפסוק אומר, או קנה מיד עמיתך. אז הקניין משיכה ודאי עובד בין שני יהודים, מוכר חפץ לקונה, הקונה מושך אליו את החפץ, זהו, הקניין קבוע, אז יש צורך לשלם אחר כך שישלם, אבל הקניין נגמר. אגב, הלכות קניינים יש להם שייכות גם בענייני מתנות. הגמרא, אמר המאמר, משיכה בעובי כוכבים קונה. תדע, דהני פרסאי, משדרי פרסאי, אנשי פרס, גויים מפרס, משדרי הם שולחים, פרדשני מתנות להדדי, ואחד לשני, ולא אדרי בהו, ולא רואים שהשולח חוזר בו. סימן שברגע שהנמען המקבל הוא מושך את המתנה, זהו, נגמר הקניין. רב אשי אמר, משיכה בעובד כוכבים אינה קונה. הקניין עם גויים זה רק במתן מאות, לא משיכה. ועד לא אדרי בהו, זה שבין הגויים הפרסים האלו לא רואים חזרה, דרמות רוחה הוא דנקיטה להו. רמות רוחה, כמו עניין של גאווה, זה לא מכובד נקרא לזה, לנותן מתנה לחזור בו, זה הסיבה. אבל מעיקר הדין, אפילו אם מקבל המתנה הגוי היה מושך את זה, זה לא אומר שיש גמר קניין והנותן היה יכול לחזור בו. אמר רב אשי, עכשיו רב אשי זה השיטה שאומר שמשיכה לא קונה בין גויים. אז הוא אומר, מנה אמינה לה, מאיפה ידוע לי שמשיכה אינה קונה אלא במתן מאות. תשימו לב, יש לנו תשובה ארוכה, וזה ממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב', ואז הגמרא תדחה את מה שאנחנו אומרים, או את ההוכחה של רב אשי. אבל בינתיים רב אשי אומר לנו, מניין לי שמשיכה אינה קונה בין גויים? מדמר לו רב לענאו סבויאטה. סבויאטה הם מוכרי יין. כאן מוכרי יין יהודים מוכרים לגויים, ומה רב אמר להם? כי קיליתו חמרה לעובדי כוכבים. כשאתם מודדים יין לגויים, שקלו זוזי מניהו, קודם קחו מהם כסף המזומנים ועדו קיילן להו, ואחר כך תמדוד להם. ולא נקידו בדי וזוזי, אם הגויים האלו הלקוחות אין להם כסף איתם, עוזיפון הוא אתם היהודים המוכרים תלבו להם את הכסף בהלוואה, אז נוצר חוב, הגוי צריך לשלם, להחזיר לך את החוב. עכשיו הכסף שהלווית לו לבינתיים, זה נגיד זה נחשב שלו, ועד השקילו מניהו, ואז קבלו את הכסף האלו חזרה מהם כתשלום ליין, לא כהחזיר החוב כמובן, זה יהיה אחר כך. אבל קיבלתם כעת תשלום עבור היין לפני שמדדת להם את זה, את היין, כי איכי דתבי אלווה אגביהו, והתשלום החוב זה יהיה אחר כך, זה לבינתיים אחרי שהם מחזירים לך את הכסף בתור כסף תשלום, אז ההלוואה שנתתם זה נשאר הלוואה אצל הגויים. דאי לא עבדיתו אחי, אם לא תפעלו ככה, אלא מה? אלא תמתין לקבל המאות עד אחר שהגוי מושך את היין לרשותו. זה יהיה לכם בעיה, כי כאבי יין נסך, כשהגוי יגע ביין זה הופך אותו להיות יין נסך, הוא עוד לא רכש את זה, את היין. מה הוא עשה? הוא משך אליו את היין? זה לא קניין. מתי זה הופך להיות יין נסך? ברשותך הוא כאבי. זה מבחינת הלכות בעלות, הם עוד לא נהיו הבעלים, משיכה לא קונה, אז זה בעצם יין נסך שלכם היהודים, וכי שקילתו, ובסוף של דבר הוא יביא את הכסף לשלם, דמי יין נסך כשקילתו. אז יוצא שאתם מקבלים כסף תמועת יין נסך שלכם, וזה אסור, יין נסך אסור בהנאה. והיא סלקא דאיתר משיכה בעובד כוכבים קונה, לא כמו שאני אומר, הגמרא ממשיכה בעמוד ב', מדמשך עובד כוכבים קניה, מיד שהוא משך את היין בלי צורך לשלם מראש, הוא הגוי קנה, ובזה נוצר החוב לשלם עבור היין שהוא רכש. יין נסך לא אבי עד נגבי, הוא לא הופך להיות יין נסך עד שהוא נוגע ביין, לא משיכת החבית אליו. אז מכאן רואים מזה שרב הקפיד שיהיה תשלום מראש, זה מה שיקבע את הקניין, ועוד היין עוד לא הפך להיות נסך. אז מכאן רואים שמשיכה לא קונה אצל גויים כמובן. כעת יש לנו צורת מעוין, ויש כמה כאלו בהמשך הגמרא, אתם רואים את בשורות הבאות. בצד כתבנו תחת הכותרת מבנה ניסיונות להסביר דינו של רב, דמצריך שהגוי ישלם מראש, ובכל זאת אין להסיק, כמו שרבשי רצה לומר, אין להסיק דמשיכה אינו קונה בגוי. נמשיך בגמרא. אז מצד שוב פעם נזכיר את הכיוון פה. נכון, רב התעקש שתקבלו את הכסף, שהיהודי תקבל את הכסף מראש, אבל לא, זה לא שלילה לאפקטיביות למשיכה מצד הגוי. הגמרא מסבירה, אי דקה קין ורמי למנד ישראל אחי נמי. אם אנחנו נגיד שלעולם משיכה קונה, ואם מדובר, אם היה מדובר פה שהמוכר הוא מודד ושופך את היין לכלי שכלי ישראלי, כלי יהודי, אז אחי נמי, אחר כך הגוי ימשוך אליו את הכלי הזה, המשיכה הייתה קונה, ולא היה צורך למתן מאות מראש. לא צריכה, מה שרב מצריך מתן מאות מראש, דקקאי ורמי למנה דעובי כוכבים. הגוי הזה הוא, מודדים את היין לקונה הגוי, ושופכים את היין לכלי שלו, והיין שבכלי שלו של העובי כוכבים, היין שבכלי אוסר את היין שכעת נשפח לתוך הכלי, ואז הופך להיות יין נסך לפני שהגוי מושך אליו את כליו. הגמרא שואלת, בכל זאת אפילו אם כך, למה בכל זאת היה צורך לתשלום מאות מראש? סוף סוף, כי מטה לאווירה דמנה קניה. היין הקשר, כשהוא מגיע לתוך דופני כלי הגוי, הקניה נגמר. נוצר חוב, בלי תשלום מראש, יין נסך לו, אביה דמתי להראיתי דמנה. אותו יין לא הופך להיות אסור, אלא עד שהוא מגיע לקרקעית הכלי, ששם היין נסר שנשאר אצל הגוי. עכשיו זה ש או בכל זאת לא אומרים כך, האם יש להסיק מסקנה הלכתי כזה שעם את מינה מזה שרב מצריך תשלום מראש? האם יש להסיק מסקנה הלכתי בעניין כשרות ניצוק חיבור? ניצוק זה הזרם בזמן ששופכים נוזלים מכלי עליון לכלי תחתון, ובכלי התחתון יש איסור, והמגע עם האיסור בתחתית הכלי עם הזרם בפועל אוסר את הניצוק, את הזרם, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך על כך שהיין הקשה מגיע לאוויר הכלי, כי ברגע שזה, שהקצה של הזרם נוגע בתחתית, אז כל היין למעלה נאסר. אז לכן לכן רב התפיד שיהיה תשלום מראש לפני שמתחילים עם שפיכת היין, כי האם יש, כי כנראה ניצוק חיבור, ונגיד שזה דיון מלא, דיון שלם בשס, ולא מגיעים, נגיד זה דיון שנשאר דיון, לא מגיעים למסקנה הברורה, אבל לפי מה שאנחנו אומרים פה, שרב בכל זאת התפיד על תשלום מראש, אז האם נסיק מכאן שלפחות רב סובר שניצוק חיבור? לא. אני אגיד לך שלעולם אין להוכיח מכאן שניצוק חיבור. ואם הגוי היה מחזיק כלי הריק, לא היה צורך לתשלום מראש, והגוי היה קונה מיד. אז אם כן, אמר כן מדובר, הגמרא ממשיכה, לא כוונה, אל תסיקו מכאן שניצו חיבור. אי דנקד לי עובי כוכבים לכלי בידי החינמי, הוא היה קונה בלי שום תשלום מראש, הוא היה קונה מיד שהיין מגיע לאוויר הכלי בקניין הגבעה, עוד סוג קניין היה, זה היה, הוא היה קונה ככה בלי, לפני שהיין הופך להיות יין נסך, ואז לא, ואז זה, אז נוצר חוב כספי ואין צורך לתשלום מראש. לא צריכה, הדין של רב שאומר שיש צורך לתשלום מראש, תמנח הערעה, הכלי מונח על הרצפה, לכן אין כאן קניין הגבעה, ולכן יש צורך לקבל את, אז הרעיון הזה שהיין הקשה נקנית לגוי בזמן שזה מגיע לתוך דופני הכלי, הוא לא תופס, כי הכלי על הרצפה. אז מה שקורה, אז היין הקשה מתערב עם היין נסך שבתחתית הכלי של הגוי, אז אם לא מקבלים תשלום מראש, היין הופך להיות אסור לפני שבוצע שום קניין. שואלת רמה, ובכל זאת, אף הפעמים שהכלי מונח על הרצפה ותקני לי כליו, יש במקום קניין הגבעה, למה לא אומרים שהכלי קונה עבור בעליו, בעליו פה הגוי? זאת אומרת, למרות שהכלי מונח על הרצפה, ברגע שהיין הקשה מגיע לדופני, לתוך אוויר הכלי, הכלי קונה. זה אני לא אומרים את זה פה, אז שם את מינה, האם יש להסיק מזה כליו שלוקח כאן, הלוקח הוא הגוי ברשות המוכר, ברשות מוכר, וכאן המוכר הוא מוכר היין הישראלי, עוד פעם, כליו שלוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח, זה גם כן שאלה שמעלים מדי פעם בשס, האם מפה יש להסיק את השאלה הזאת, ו תמיד כשהגמרא מעלה את זה כשאלה, שם ראינו את זה מקודם, שם האם נסיק מפה כך? לא, אנחנו לא מסיקים את זה מפה. אז האם יש להסיק מכך שרב הקפיד על תשלום מראש שכליו שלו ברשות מוכר לא קונה לוקח? לא, אל תסיקו את זה. לעולם אימה לך קנה לוקח, שהכלי של הלוקח למרות שהוא ברשות המוכר, הזהות של הכלי גובר, והלוקח כן היה יכול לקנות. אז אם הלוקח היה לו קונה, אז ברגע שהיין כאשר היה מגיע לדופני לתוך אוויר אותו כלי של הלוקח, למרות שהכלי יושב על הרצפה, הבעלים קונים, נוצר חוב כספי לפני שהיין הופך להיות יין נסך. אז למה רב הקפיד על תשלום מראש? והכה במאי עסקינן כגון דאיכא עקבת יין אפומי דקוזנתא, יש טיפות יין של הגוי, יין נסך בפה של הכלי, הקוזנת הזה הכלי שבו שופרים את היין הקשר, והקוזנת של הגוי, יש עקבת יין שם על שפת הכלי, דקמה כמה אינסיך לי. כל, נגיד, כל טיפה של יין קשר שעובר, שעוברת על פה הקוזנת של הגוי, לפני שזה מגיע לאוויר הכלי, הוא הופך להיות יין נסך מקודם. ולכן רב אמר, תשמעו כך, קחו קודם את התשלום, שלא יהיה בעיה של יין נסך בזמן שתקבלו את הכסף, אחר כך תמשיכו עם העברת היין. הגמרא שואלת, וכמן דלא רבי שמעון בן גמליאל, מה שרב אמר, קחו את הכסף מראש, דאחרת כל הכסף יהיה אסור. אני מדגיש, כל הכסף יהיה אסור. האם זה, האם יש להסיק מפה שזה לא כשיטת רבי שמעון גמליאל? דהי רבי שמעון גמליאל האמר, רבי שמעון גמליאל אמר בעניין תערובת יין נסך ויין כשר, נוכחות היין נסך לא אוסר את הכל, אם אחר כולו לעובדי כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. בסדר, בכך אתה לא נהנה מהיין נסך, אתה עושה חשבון כמה יין נסך יש פה, תמכור את כל היין לגוי, חוץ מהשווי של היין נסך שיש פה. ולפי רב שמעון גמליאל, היין במקרה אז לא היה נאסר בגלל היא עקבת, לא עושים את הכל. אז מזה שרב בכל זאת הקפיד על תשלום מראש ולא אמר, לא אמר כך תקבלו את הכסף אחר כך, יש פה יין נסך, אז קחו כסף חוץ משווי של היין נסך שיש כאן. אז גם אומרת, מי דיהל תאימה אלא לרב? כל הדיון שלנו פה, נכון, זה סובב את שיטת רב. רב הוא זה שהציע לקבל את המעות מראש. אמר רב, בעניין תערובת יין נסך ויין קשר, רב אמר, הלכה קרה בשם הגמליאל חבית בחבית, שיש אפשרות כזאת למכור את היין שלך בתערובת יין נסך, אם מדובר בחביות, חביות של יין כשר, הרבה חביות של יין כשר, חבית אחת של יין נסך. רבי שמעון גמליאל היה אומר, תמכו את כל החביות מינוס שווי של חבית אחת, החבית של יין נסך. אהבה לא יין ביין. רבי שמעון גמליאל לפי רב לא היה אומר את דינו למכור את הכל חוץ מדמי יין נסך שבו, אם מדובר ביין נוזלי שהתערב בתוך אותו חבית או בתוך אותו קערה או בתוך אותו בקבוק יין, זה כוונה יין ביין. אז הוא במצב כזה נוכחות היין נסך היה אוסר את כל היין הקשר, הופך אותו להיות יין נסך, ואם לא תקבלו מראש את התשלום, אז יהיה לכם בעיה שאתם מקבלים כסף תמועת יין נסך יהודי לפני שהגוי גמר את הקניין. אז מה, מאחרי כל הדיון הזה לבינתיים אנחנו לא שוללים האפשרות שמשיכה קונה, זאת אומרת משיכה יכול להיות שהיא קונה, אבל אם בגלל שמדובר פה על כלי של גוי שמונח על הרצפה ויש עקבת יין בפומי בשפת הכלי, כל היין הופך להיות יין נסך לפני הקניין בכלל, ולכן רב הקפיד על התשלום מראש. אבל שוב אני מדגיש, חוזר על זה פעם שלישית רביעית, זה שרב הקפיד על תשלום מראש אינו הוכחה שקניין משיכה לא עובדת. הגמרא ממשיכה, יש פה משולשים, והמשולשים שאתם רואים הם קושיות, כפי שאנחנו מציינים בשוליים עם השפיץ למעלה, זה קושיה נגד המימר תיאמר משיכה בעובד כוכבים קונה. המשולש הפוך זה יהיה נגד רב אשי, שמה משיכה בעובד כוכבים אינה קונה. נמשיך פה כמרה מטיבי, כאן אנחנו מקשים על המאמר שהוא אמר שמשיכה בעובד כוכבים קונה. אז מה, יש פה מקור, ראינו את זה בעבר, הלוקח גרוטאות חתיכות כסף, חתיכות מתכת מן העובדי כוכבים, הוא מצא בהן עבודת כוכבים, ובין כל הגרוטאות הוא מצא פסל. אם עד שלא נתן מעות משך, אם היהודי משך מהגוי את הגרוטאות לפני תשלום הכסף, זה הכוונה, עד שלא נתן מעות, הוא לא שילם, הוא משך קודם, יחזיר היהודי יחזיר את הגרוטאות או הפסל ויקבל חזרה את מה שהוא שילם. אם מי שנתן מעות משך, אם קודם שילם כסף ואחר כך משך, יוליך לים המלח. אז הפסל הוא יצטרך פשוט לאבד עם א' בהולכתו לים המלח. עכשיו, אי סרקא דאיתך משיכה בעובד כוכבים קונה, מה יחזיר? אם הקניין נגמר בזה שהיהודי משך ממנו את הפסל, זה פסל שיהודי, אז אתה לא יכול להחזיר לו לגוי מה שרכשת, זה הופך להיות שלך. היינו את זה בעבר, רבה גזר כמה וכמה גזירות, גזיר שמה יקבע היהודי פסל. אז אם שם דובר קניין הגבה, פה אנחנו מדברים על קניין משיכה. אם משיכה עובד אצל מגע או עסקה עם גוי, איך זה יכול להיות שהיהודי יכול להחזיר את הפסל? זה שהוא יכול להחזיר סימן שהמשיכה שהוא עשה לא באמת קנה, אז זה לא פסל, זה לא עבודה זרה של יהודי, לכן הוא יכול להחזיר לקבל את תשלום בחזרה. אז מכאן אנחנו מקשים על המאמר שאמר שמשיכה בעקום כן קונה. אמר אביי, אנחנו רואים פה להדגשת אביי ואחר כך רבה, הם דחיות לקושיה הזאת. אמר אביי, משום דמחסי תימקח טעות. הסיבה שהיהודי יכול להחזיר באמת משיכה באופן כללי קונה, אבל יש פה מקח טעות. רש"י כותב, מקח טעות הביא משיכה בטעות, לאו עדיין דבר כוכבים זבן. הוא לא קנה את הגרוטאות עם כוונה לרכוש בדרכם גם כן פסל. אמר רבה, אני לא מבין אותך, הוא אומר לאביי, אתה מסביר את הרישה על בסיס מקח טעות, כלומר לא היה שום קניין פה בגלל הטעות, כי ישראל לא ציפה לקבל פסל. אמר רבה, רשע מקח טעות ספר לאו מקח טעות. אם זה מקח טעות ברשע, זה גם מקח טעות בספר, אז למה בספר כתוב יוליך לים המלח? הרי היהודי לא רכש הכל תר טעות. אלא אמר רבה, רשע וספר מקח טעות. מעיקר הדין אין כאן שום קניין בגלל שיש פה מקח טעות, אז אין להוכיח פה שמשיכה לא קונה. לא, למה הייתי אומר כמו המאמר שמשיכה עם גויים כן קונה, אבל פה הכל טעות ורשע. אבל אז למה ברשע אומרים ש כאן יכול להחזיר אבל בסיפה לא? ברשע דלא יאיב זוזי, במקרה של הרשע היה משיכה גרידה והוא טעות ולא היה שום תשלום מצד היהודי לגוי עבור הדברים האלה, עבור הגוטו כולל הפסל, לא מתחזי קובעי כוכבים כעבור לכוכבים ביד ישראל. זה לא נראה כעבודה זרה ביעד ישראל, עבודה זה ביינסה, זה כלומר, אבל נראות פשוטה, אני מדגיש איך נראה הדברים. זה לא נראה כזה, אבל מה הסיפה שכתוב ים, להוליך ים המלח, דייב זוזי, היהודי שילם, הוא שילם כסף וגם משך, מתחזי, זה הנראות פה הבעיה, נראה, כבוד לרחובים ביד ישראל. רשי, למה אתה אומר? מחסי, כבוד לרחובים, וכי ידע שקל זוזי, אם היינו אומרים שבשלב הזה הילדי יכול להחזיר את הפסל לגוי, והוא יקבל תמועת ההחזרה, את כספו בחזרה, זה לא נראה טוב. מחסי כמאן דמזוון לעבור לכוכבים דמי. זה נראה כאילו היהודי מוכר לגוי את הפסל. אז אם לא היה מתן מעות בכלל מראש, אז כשהוא מחזיר את זה גם כן אין מתן מעות בחזרה. אבל אם היה מתן מעות בהתחלה מהיהודי לגוי, כשהוא מבקש להחזיר לו, שמעיקר דראייה יכול להיות, אבל גם יהיה החזרת כסף מהגוי ליהודי, אז זה נראה כאילו זה נראה כאילו היהודי מוכר פסל שלו לגוי, ומבחינת או בגלל השיקול הזה של הנראות אומרים תעצור, אל תחזיר את זה, אל תחזיר לגוי את הפסל, את הפסל קח אותו לים המלח. נמשיך בגמרא. אמלי מוקשישה ברי דרב חיסטה לרבשי, מוקשישה מקשה על רבשי שמר משיכה בגוי אינו קונה, ומה תשמע המוכר אינו לווה כוכבים, פסק קבעו המחיר עד שלא מדד, דמיו מותרים, אחר כך שיהיה תשלום הכסף יהיה מותר. מי אמר משיכה בעובד כוכבים אינה קונה? אם תגידו כמו רב אשי שמשיכה לא קונה, המי דמיו מותרים, למה ישראל יכול לקבל תשלום עבור היין? הרי עד התשלום הגוי בטח הספיק לגעת ביין, ועדיין אם אתה אומר שמשיכה לא קנה, אז ברשות מי עומד היין? ברשות כוונה בעלות, תחת בעלות מי? בעלות ישראל עדיין, ובינתיים הגוי הספיק לגעת ביין, אז הוא נגע ועשה יין ישראל, ואז איך מותר לקבל תשלום אחר כך? איך אתה אומר דמיו מותרים פה? הגמרא עונה, אחא במאי עסקינן. באופן כללי משיכה לא קונה, אז איך דמיו מותרים? דאקטים לדינר. רש"י כותב בשורה הראשונה מתחת לגמרא בשורות הרחבות שאיבדים לו ונתן לו מעות יותר מכדי דמי היין עד שיפסוק הדמים. הגוי שקונה את היין הוא שם ברשות היהודי לפני העסק, לפני העסקה, סכום כסף, והסכום הזה יושב אצל היהודי עד שהם פוסקים על התשלום כמה יעלה היין, וכשהם מגיעים לקביעת המחיר והכמות שנמדד ידוע, יחזיר לו ישראל את המותר. אז לכן הכסף מותר, כי הכסף הגיע לרשות היהודי לפני שהגוי בכלל נגע ביין. הגמרא שואלת, אי אחי אימא סיפה, מדד עד שלא פסק דמיו אסורים, והיא דקדים לדינה מי דמיו אסורים? אם הגוי שילם בעצם הכספים לפני כל מגע עם היין, למה בסיפה דמיו אסורים? אמר לי רב אשי, אומר, הוא עונה שוב פעם, רב אשי הוא השיטה שמשיכה בעקום אינו קונה. אז הווה שאומר, ולדחת היא אמרת משיכה בובי כוכבים קונה, אתה שמקשה עליי מהעמדה שמשיכה כן קונה, עמי רישה דמיו מותרים וסיפה דמיו אסורים. למה יש הבחנה לשיטתך בין הרישה והסיפה? אלא מי יתלך למימר? מה אתה היית צריך לומר כדי להסביר? אתה שסובר משיכה קונה. אז ברישה רואים שהכסף שהיהודי יקבל מותר, בסיפה לא. למה? ככה צריך להגיד, לשיטתך. פסק, אם היה פסיקת דמים על המחיר, אמרנו מקודם, המחיר פר ליטר, שמחה דעתי, יש סמיכות דעת, יש הסכמה לקניין, והקניין משיכה שיהיה, הוא יהיה הבסיס אותו סמיכות דעת. ולשיטתך, המשיכה תגמור את הקניין. ואז אמרנו שאם פסק עד שלא מדד, כמו שראינו פה ברישה, דמיו מותרים. כי ברגע שהיה משיכה, לפני שהגוי הספיק לגעת ביין, נגמר הקניין. לפני שהוא הפך להיות יין נסך. לא פסק, לא סמך דייטי. אם היה סידור כזה שהיה משיכה לפני פסיקת דמים, אז המשיכה לא קונה לשיטתך. כי אין סמיכות דעת, אין כאן רצון לגמור הקניין בזמן שאני לא יודע כמה יעלה, מה היה המחיר של היין. זה מה שאתה היית אומר להסביר את ההבדל בין הרישה והסיפה. לדידינמי, גם לי אומר רבשי שמשיכה אינה קונה, אף אגב דקדים לדינר, כפי שאני הסברתי את המקור, הרישה והסיפה מדבר שהוא הקדים דינר, גם אם הוא הקדים דינר, פסק סמך דעתי, לא פסק לא סמך דעתי. לכן גם לכן בסיפה, למרות שהקדים דינר ולא היה פסיקת דמים על המחיר, אז הקדמת הדינר שם לא עזר כלום. לכן בסופו של דבר היין היין יהפוך להיות יין נסר ברשות בבעלות הישראל לפני גמר הקניין, ולכן בסיפה דמיו אסורים. אמלי רבינה לרבשי תשמע, שוב פעם אנחנו רואים משולש הפוך, אז אנחנו עומדים להקשות על רב אשי. רב אשי אמר שמשיכה בעקום אינו קונה. אז מה כאן התקושה? תשמע, דיום הבחיר ברבא אמר ביוחנן, בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה ולא ניתן לאישבון. אנחנו מדברים בתחום של גזל. בן נוח, גוי, הוא נהרג אם הוא גוזל אפילו פחות משווה פרוטה ולא ניתן לשבון. רשי, ארבע שורות מהסוף, כותב, בן נוח שגזל את ישראל פחות משווה פרוטה. אף אגב דגב ישראל לאב ממונה הוא דמחלי, מחילה, לשום מחילה, דמחלי עלי גבי עובי כוכבים ממונה הוא, ובן נוח נצטווה על הגזר בסנהדרין. מסר הסנהדרין רואים את המקור שגוי, למרות שאין לו תרייג מצוות, יש לו שבע מצוות, ובין השבע אלו יש איסור גזל, והזרה שלהם זוהי מתתן ואין צריכים התראה. עצם שיש התורה כותבת שאסור לבן נוח לגזול, מוריד מהצורך לעידים להתרות בו מראש. נמשיך בגמרא. והיא אמרת משיכה בעובי קרובים אינה קונה, אם אנחנו נלך לפי שיטתך רב אשי שמשיכה לא קונה, המאי נהרג. למה שהגוי הזה שגזל יהרג? הרי אם המשיכה שהוא עשה בתור גנב לא קונה, אז החפץ שהוא, שאנחנו פה מדברים על משהו פחות משווה פרוטה, הוא נשאר ברשות ישראל בכל מקום שהוא. אז למה נהרג? הגמרא נותנת תשובה, תשובה מהפכנית, משום דצערי בישראל. הוא גם צער לאותו יהודי, היו כמה נגיד סיכות משרד על השולחן שלו, חסר לו עכשיו אחד, זה קוראים לו צער, למרות שאנחנו מדברים על פחות משווה פרוטה, אבל נגרם צער, ועל צער שגם ישראל מחייב את הגוי למות. אבל אין כאן הוכחה שהמשיכה קונה. אז בינתיים רב אשי אומר שמשיכה אינו קונה, מה הטעם הגוי שמשך פריט של ידי פרוב שבלתו, למה הוא חייב מיטה? בגלל שהוא גם צער, לא בגלל שהוא רחש. הגמרא שואלת, מה פשר הביטוי לא ניתן להישבון? דינו בתורת הישבון. אצלנו בגמרא הרש"י ששייך לסוף עמוד א', הוא מופיע פה בראש עין ב' עמוד א', סליחה, הרש"י ששייך לגמרא בסוף עין א' עמוד ב', הוא מודפס פה למעלה בדף עין ב' עמוד א'. ורש"י כותב על הגמרא שמקודם, שנאמר שבנוח נהרג הפחות משווין פרוטה ולא ניתן להישבון, רש"י בשורה ראשונה אומר ולא ניתן להישבון, ולדורה ישראל דהה מכיל עלי. אז הגמרא שאלה, אם הגוי לא קנה, כי לפי שיטתך שרב אשי קניין משיכה לא קונה, המי נהרג, הלא קניה, רש"י ממשיך בשורה הראשונה פה בעין ב' המולב, הלא קניה, רק זה להבריך הדיטה שישראל אי. ומשני, אי דנהרג, משום דצערי, משום צערי דישראל, הצער שנגרם ליהודי. אבל רש"י פה ממשיך, ומי לא ניתן לשבון, אחרי שאתה אומר שהחיוב המיטה שנפל על הגוי בגלל שהוא צער ישראל, מה הכוונה ומי לא ניתן לשבון? הלא שייך בישבון, דכיוון דעובד כוכבים לא קניה דישראל אי. אז מה הכוונה לא ניתן להישבון? זה לא שייך לדבר בכלל על הישבון, מאחר שזה נשאר ברשות הישראל כל הזמן. אז הגמור עונן לטובת רבשי, הגמור אומרת כאן בשורה ראשונה בעין ב' עמוד א', דינו בתורת הישבון. נכון, הגוי לא רכש, ובדיוק זו הנקודה, מאחר שזה לא נרכש על ידי הגוי, אז אין על מה לדבר בעניין הישבון. ורש"י בשורה שלישית אומר, אינה בתורת הישבון, כלומר אחי נמי כמה, אתה צודק, אינה בתורת שום גזלה. דובי כוכבים לכל אחד איתה, איפה שזה נראה נמצא, דמרי, זה ברשות הישראל הבעלים. פועדין לשווה פרוטה, גם אותו דבר. אם הגוי היה מושך דבר שהוא שווה פרוטה בתור גזל מהישראל, המשיכה שלו לא קונה, והי דנקת פחות השמינת דנרג עליה. החידוש הוא שאפילו בפחות משווה פרוטה הוא נהרג. אבל מבחינת הדין הזה של לא שייך בו תורת הישבון, זה נוגע גם כן לשווה פרוטה. אי הכי, ממשיך הגמרא, אימה סיפה, בא חברו ונטלה ממנו, נהרג עליהם. גוי שני בא ולקח את החפץ שנגזל, והוא לוקח זה מהגוי הראשון, הגוי השני כתוב נהרג עליה. רבי שלמה רישא, משום צערי בישראל, הסברת שבעצם משיכה בין גוי לא קונה, למה הוא נהרג? בגלל שהגוי הראשון צייר ישראל, אלא סיפה מה יעביד? בספר מה אין כאן צער ישראל זה גוי שני לקח מגוי ראשון אלא שמע מינה משיכה בובי כוכבים קונה שמע מינה ופה הגמרא מסיקה נגד שיטת רב אשי ומבחינת מסקנת הגמרא פה אני לא אומר את זה להלכה למעשה אבל מבחינת מסקנת הגמרא פה ובפרט שרואים שגוי שני שגזר מגוי הראשון והגוי השני הזה נהרג סימן שהוא קנה במשיכה והוא שמע מינה כפי שהגמרא אמרה משיכה בביקובים קנה שמע מינה וזה המסקנה לכאן עד כאן שיעורנו להיום.